התראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית, יום שני בשבוע. מה שלומכם הבוקר הזה? אנחנו היום ביום שנקרא עשירי קודש, ותכף נסביר לכם בדיוק מה זה היום הזה. ככה זה מתקנתו של הסבא מקלם, ועוד לפני כן ננסה להבין מה בדיוק עושים ביום הזה, איך אפשר לרומם את היום הזה, איך אפשר לנצל אותו להתחזקות ולדברים טובים. אז איתי באולפן לא אחר מה שמוטי קופרי הטכנאי, נדבר היום על שלושה סיפורים שיכניסו אותנו קצת לאווירת אלול, לראות מה עושים, מה לא עושים, כמה נקודות למחשבה, אבל בסופו של דבר נצא עם כמה פרטים מעשיים. אז מה זה עשירי קודש ואיך אנחנו ניישם אותו בחיים שלנו? כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו. אז יקיריי, בואו נתחיל. אז כך, עשירי קודש. עשירי קודש למעשה תקנתו של הסבא מקלם, ועוד לפני שכל 10 ימים מראש השנה עושים את היום העשירי קודש. מה זאת אומרת עושים אותו קודש? אז ברמת העיקרון זה מתחיל ראש השנה ואחרי זה יום כיפור. אז בואו נתחיל מיום כיפור. מיום כיפור סופרים 10 ימים וביום העשירי עושים אותו קצת אקסטרה. כשאני אומר אקסטרה, פירוש דבר, כל אחד מאיתנו הרי יש לו גרסה טובה יותר של עצמו בינינו. ועם הגרסה היותר טובה אנחנו יכולים לתת טיפה יותר לימוד תורה, טיפה יותר תפילה, טיפה יותר חסד, כל אחד באשר הוא לעשות טיפה יותר, לנצל את ההזדמנות של היום הקדוש הזה, שכך אנחנו בעצם מעשרים מהזמן שלנו. מה זאת אומרת? כמו שחזל הם למדים שעשר כדי שתתעשר, אם אתה מעשר מהממון שלך, עשירית, אז בעזרת השם אתה תתעשר. באותה מידה, אם אתה רוצה מעין ביטוח חיים, אומרים חזל, תעשר מהזמן שלך, אז עשר כדי שתתעשר בזמן, בעזרת השם, שכל אחד מאיתנו יזכה לאריכות ימים ושנים. אז אני הקטן, אספר לכם מה אני עושה, ואז אני אגיד לכם מה אני רוצה שאתם תעשו, ומה נעשה בעזרת השם ביחד. אז ביום הזה, בלי נדר, אני כבר עושה את זה תקופה יחסית ארוכה, כמה שנים, אבל עכשיו החלטנו לצאת עם הפרויקט הזה החוצה, שלא רק אני אעשה את זה, אלא גם אתם, וגם כולנו, ומעט אור ידחה הרבה מן החושך, ואולי בעזרת השם יחד נעשה שינוי גדול בעולם. מה אני עושה? אז כן, אני ביום הזה בלי נדר עושה קצת אקסטרה, אם זה עם עצמי ביני לבין בורא עולם, וזה אני לא צריך לספר לכם, או ביני לבין אנשים אחרים. זאת אומרת, היום יש לי הרצאות בכלא במעשיהו, וזה עובר בזום לכל בתי כלא אחרים. אני הולך לחיילים וביקור חולים, שיש בקיצור, יש לנו הרבה מאוד עבודה היום, שאני עושה את זה בהתנדבות. זאת אומרת, בלי נדר, אני עושה את זה, זה החלק של המעשרות שלי, של הזמן שלי, נקרא לזה ככה. ומה שאני רוצה מכם, זה שכל אחד ואחת מכם, תחשבו מה אתם יכולים לעשות היום אקסטרה. זה לא חייב להיות משהו גרנדיוזי, יכול להיות משהו בבית. אשתך ביקשה ממך משהו כבר הרבה מאוד זמן. בעליך, את יודעת שהוא רוצה משהו? תפתיע איתו אותו. טלפון להורים, הכרת הטוב. או שוב, אם יש לך מקצוע כלשהו, במקצוע שלך תנסה לעשות טיפה אקסטרה. או בהתנדבות מלאה, או סתם להיות יותר נחמד. את מורה בכיתה, תנסי לעשות את השיעור הכי מעניין והכי כיפי, ותחמיא לאחת הבנות. בוא נחשוב איך אנחנו יכולים לעשות את היום הזה טיפה אחרת. נשמח מאוד שתשתפו אותנו במה שאתם עושים. אנחנו, יש לנו קבוצות וואטסאפ. קבוצות וואטסאפ למי שיש לו גם ככה וואטסאפ, מה שנקרא. והקבוצות האלה זה קבוצות שקטות, שלא מדברים שם, אלא רק שולחים סרטוני חיזוק ועידוד, ומודיעים מתי העשירי קודש הבא. אז אני כבר אומר לכם, היום זה העשירי קודש. תכף אני אתן לך מספר של הוואטסאפ, שמי שרוצה ויש לו גם ככה, אז רוצה להתחבר אלינו ולדעת מתי העשירי קודש הבא וכן הלאה. ותשלחו לנו את הדברים שאתם עשיתם. כל אחד ששולח, אתה יודע, עשיתי ככה, עשיתי אחרת. זה מאוד מחזק אחרים, זה מאוד מעודד אחרים ונותן רעיונות, אתה יודע מה? וואלה, אתה יודע מה? גם אני אעשה את זה. כאשר המטרה היא לא רק בעשירי קודש לעשות, ואז אנחנו משוחררים 10 ימים, אלא מתוך היום הזה לעלות כיתה, מה שנקרא, להוציא את הפוטנציאל ולהתנהג אחרת. אז לפני שנתחיל את התוכנית, הטלפון של הוואטסאפים שלנו, שתעשו משהו קטן או גדול היום, תשלחו לנו כדי שנראה מה עשיתם, איך עשיתם. בסוף היום אולי איזשהו הגרלה בלי נדר, איזשהו ספר, אבל לכל מי ששלח. אז הטלפון של הוואטסאפים שלנו, שנוכל להתחיל בתוכנית, הוא כך, 050, זריז, כאילו תרשמו שנוכל להתחיל, 050 אמרנו, 379 33 79. אני חוזר, טלפון של הוואטסאפ שלנו, מי שיש לו כזה טלפון, אז פשוט שולח הודעה, ובצוות שלנו קולטים את זה, שולחים לכם קישור, ואתם מתחברים, ואז אנחנו רואים, אתם שולחים לנו מה עשיתם, אני אספר לכם מה אני עושה, אשלח לכם, יש סרטונים כאלה שאנחנו עושים, בקיצור, חוויה של יום, 050-379-3379. בסדר? זה הוואטסאפים שלנו, בלי קשר תצטרפו, ובלי קשר תחשבו על כל אחד מאיתנו, מה אתם יכולים לעשות היום? לעשות היום הזה טיפה יותר קודש. ומפה השמיים הם הגבול. אז יקיריי, בואו נתחיל בתוכנית. טוב, סיפור ראשון. שמעתי את זה מיהודי בשם הרב משה ברסקי, מארצות הברית, והוא מספר כך, הוא אומר, הוא שלח את הסיפור הזה, זה סיפור מאוד מחזק, הוא סיפר על אישה בשם לאה פוקס. לאה פוקס היא למעשה הייתה בתקופת השואה עוד לפני מחנות הריכוז והשמדה. הגרמנים ממח שימה וזכרם היו עושים גטאות. זאת אומרת, לוקחים את העיירה היהודית, מצמצמים את היושבים בה למתחם מאוד מאוד ספציפי, גודרים אותו הרבה פעמים, שומרים עליו, ושם היהודים חיו בצפיפות מאוד גדולה עד ש... התחילו להעביר אותם למחנות הבאים. בשלב מסוים, אותה לאה פוקס, אותה אישה, היה לה את הילדים שלה, והיא טיפלה בילדים נוספים של המשפחה שלה, שלצרנו הרב, הוריהם נפטרו וכן הלאה. בסך הכל, היו לה 13 ילדים. עכשיו, תקשיבו טוב. היא מתחילה לא להרגיש טוב. בכל זאת, המצב הוא לא פשוט בגטו, אי אפשר לאכול מה שאתה רוצה, אין תנאים סניטריים, צפיפות מאוד גדולה, לחץ, מתח, והיא מתחילה להרגיש לא טוב. המצב שלה הולך ומדרדר, הולך ומדרדר, עד שהיא מבינה שאם היא לא תעזור לעצמה, חס ושלום, היא לא תוכל להחזיק מעמד. היא מצליחה לברוח מהגטו, והיא עושה את פעמיה לתוך בית לבית של הרופאה הקודמת שלה. זאת אומרת, אלה רופאה שלפני תחילת הגטאות, היא טיפלה בה, רופאה גויה, פולניה, והיא דופקת לה בדלת באחד הבקרים. טוב, הרופאה פותחת הדלת, היא רואה את לאה פוקס, יהודיה, שומרת מצוות, זאת אומרת, נראית גם כיהודיה, מה שנקרא, אומרת לה, גברת, תצאי מפה, אני מצטערת, אני לא יכולה לקבל אותך, תביני שזה סכנת נפשות, תביני שהרופאה הייתה גרה ממול המפקדה הנאצית, זאת אומרת שמדי פעם הנאצים היו תופסים משתפי פעולה, זאת אומרת, פולנים ששיתפו פעולה עם היהודים, הצילו אותם, לא משנה ברמה כזו או אחרת, ופשוט היו תולים אותם, קבל עם ועדה, למה נראו ויראו? יופי. אומרת לה הרופאה, תקשיבי, אני מכילה, לאה, אני לא יכול לטפל בך, אני מול המפקדה של הנאצים. אם יראו אותי שאני לקחתי לביתי, יארגו אותי, תרחמי עליי, תלכי. אומרת לה, לאה, אני לא יכולה. כי אם אני חוזרת, אני לא אחיה. ויש על הכתפיים שלי ילדים שאני אחראית עליהם. אני לא פה בשביל עצמי, אני פה בשבילהם. אבל אומרת לרופאה, ותקשיב, אני אסתבך, אני מתחנן בפנות, יש לי כסף, אני אשלם לך כמה שרק תרצי. תני לי רק להיכנס, תבדקי אותי, תני לי תרופה ותשחררי אותי. הפולניה התלבטה, ואמרה, את יודעת מה? יאללה, כנסי. טוב, היא נכנסת פנימה, ואז הרופאה מתחילה לבדוק אותה. היא רואה שהמצב שלה באמת לא טוב. היא נותנת לה תרופות, לאה מוציאה את הכסף מהכיס, רוצה לשלם לה, אומרת לה הרופאה, אל תשלמי לי, את תצטרכי את הכסף הזה. תשמרי אותו אצלך. בשלב מסוים, אחרי שמסיימות את הטיפול, אומרת לה הרופאה, לאה, אני חייבת להגיד לך בגילוי לב משהו. אין לך סיכוי להחזיק מעמד בגטו. אני מציעה לך הצעה שלא הייתי מעזה להציע לפני כן, אבל עכשיו זה יושב לי בלב, אני מציעה לך. את לא תחזיקי מעמד בגטו, לא בתנאים של הנקיות שם, ולא במצב הפיזי של האוכל שם. אם את רוצה להינצל, יש לי פה עליית גג. בואי ותתחבאי בעליית הגג הזאת. אני אטפל בך, אני אתן לך אוכל, את תעברי את המלחמה, וככה תשרדי. אני מציעה לך, לקנות את החיים שלך. לא בכסף, פשוט מאוד, כי אני מכירה אותך. מה, את זה היה הצעה. תקשיבו טוב, זה לא פשוט. מה לעשות, זה כדאי, לא כדאי. בכל זאת, אתה יודע מה, היא יכולה להציל את החיים שלה, היא יכולה להציל את החיים שלה, זה לא פשוט בכלל. מצד שני, יש לה ילדים שמחכים בגטו. מן הסתם, ל-99.9 מהאימהות, זה לא היה אפילו ניסיון? אולי כן, לא יודע. אומרת לה, לאה, אני מצטערת. אבל יש לי בגטו 13 ילדים שמחכים לי, חלקם שלי, חלקם של משפחתי, אבל הם באחריותי. אני חוזרת. אומרת לה הרופאה פולניה, אם ככה, תביא גם אותם. תביא גם את 13 הילדים לכאן. אומרת לה, את בטוחה? אומרת, תביא אותם לפני שאני אתחרט. טוב, לאה יוצאת, תקשיבו טוב, במשך שבוע היא מבריחה ילד, 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 עד שבסופו של דבר, בעליית הגג של הרופאה הפולניה, הוא אמר אפילו את השם שלה, הוא אמר לי, אני לא זוכר אותו בעל פה, הוא בתוך עליית הגג של אותה רופאה, לאה פוקס ו-13 ילדים, ותבינו, זה ממול המפקדה הנאצית. 6 שנים הם היו שמה. 6 שנים בעליית הגג. הם יוצאים אחרי 6 שנים, כאשר הנאצים, ברוך השם, מובסים, בשלב מסוים יוצאים שבורים, רצוצים, אבל חיים. הם עוברים שיקום, הם עולים לארצות הברית. שם, לאה פוקס מקימה את המשפחה לתפארת שלה, תחשבו, יש לה משפחה של 13 ילדים, זה אולי לא כולה של הביולוגים, אבל זה שלה, ובשלב מסוים עוברות השנים, ועוד שנה, ו10 שנים, ו20 שנה, ו50 שנה כמעט. ואז הם עושים כנס גדול, גדול בארצות הברית. משפחה שמונה אז 300 נפשות. תחשבו מה זה, זה בן ילדים ונכדים ונינים כבר. 300 נפשות יהודיות ואישה אחת גויה. אותה רופאה פולניה שהייתה מבוגרת מאוד הוזמנה כאורחת כבוד. אמרו לה, תדעי לך, כל אלה שנמצאים פה כולם שלך. 300 נפשות שאת הצלת. 300 נפשות שאת הצלת, וזה שלך. שאלו אותה, תגידי לי, מה הביא אותך להציל אותנו? הרי בהתחלה, בינינו, בהתחלה, זה לא היה שייך בכלל. בהתחלה, כאילו, את אמרת לי, לכי, את לא רצית, לא רצית שאני, להכניס אותי בכלל. מה קרה? אלא, היא ענתה תשובה אחת. והיא אמרה, נכון, בהתחלה לא רציתי, וזה פחדתי, וזה לא היה שייך, אבל אחרי שהכנסתי אותך, זהו, כבר לא היו לי שאלות. מפה הבנתי מה אני צריכה לעשות. יקיריי, עבורנו שיעור מספר 1, תקשיבו טוב. לפעמים אנחנו מתלבטים, אתה מבין, אלול, ולא יודע, אחרי בין הזמנים, אין לי כוח, יש לי כוח, נמאס לי מחרים, בא לי למות, כל מיני שטויות כאלה. יקיריי, רק להתחיל. אתם תקבלו את הכוחות בזמן, לא שאתם, אתם יודעים, אומרים שנגיע לגשר נחצה אותו. לא לחכות שפתאום יהיה קריאת ים סוף. לקפוץ למים, ורק אז הים נקרע. ולכן ניגע בכמה נקודות, סתם כחומר למחשבה, אני אומר לכם. קודם כל, נבין, יש אתגרים, לא יודעים, דיברנו על זה אתמול, או לא דיברנו על זה אתמול, אבל תזכרו כמה כללים. האחד, אנשים יאתגרו אותנו. אבל למה אתם נראה לי אתמול שבכל ויכוח, תזכרו את זה, בכל ויכוח יש 3 צדדים. הצד שלך, הצד של השני והצד הצודק. שזה לא שלך ולא של השני, זה משהו באמצע. אין אף פעם מישהו אחד שהוא תמיד צודק, או מישהו אחד שהוא רק הוא אשם בדרך כלל, חוץ ממשהו פלילי. ברמת העיקרון תמיד שנינו שותפים ברמה כזו או אחרת. ולכן בוא נזכור את זה שבכל ויכוח יש 3 צדדים. דבר שני, נא לזכור להישאר קרירים בזמן שאחרים מתחממים. מה זאת אומרת? שמישהו אחר מתחמם, עכשיו עד לא רוצה ללכת לחיידר, היא לא רוצה, נמאסתי מהחיים, אין לי כוח, לא בא לי ללכת. לפעמים אנחנו נגררים לתוך הוויכוח של השני, וגם אנחנו מסלימים, וגם אנחנו מתעצבנים, וגם אנחנו... תנסו להישאר קרירים בזמן שהשני מתחמם. דבר שלישי, בכל מצב שהוא, תקשיבו אותו מה שאני אומר עכשיו, בכל מצב שהוא, יש זרע של חיוביות. בכל מצב, בכל מקרה, חבוי בפנים משהו. אם זה משהו חיובי בעצם, או משהו חיובי שיצא מתוך מה שאנחנו עוברים עכשיו, או שיעור שאנחנו נלמד מתוך הסיטואציה הזאת, אבל שום דבר שהולך לשווא. תזכרו את זה, בכל מצב יש משהו אחד לפחות חיובי שיצא מזה. בארצות הברית היה יהודי בשם יצחק נמס. הוא היה איש עסקים מקראון הייטס, הוא היה מאוד מקורב לרבי מלובביץ', בן אדם שנולד במינכן בגרמניה, אביו קראו לו רב אהרון מאיר, הם גם כן סייעו מאוד ליהודים במלחמת העולם השנייה, בשלב מסוים הם ברחו מאירופה לארצות הברית, בדרך הם פליגו באונייה, היה לו שם מקרה של השגחה פרטית, הוא עלה לגשר הפיקוד, רצה לצפות בשקיעה, עכשיו אונייה, בלב ים, אתה עולה ככה על התורן, על גשר הפיקוד, לראות השקיעה. ואז הוא נזכר, היי, לא התפללתי מנחה. טוב, ירד מגשר הפיקוד להתפלל מנחה. איך שהוא יורד מגשר הפיקוד, האונייה הופצצה על ידי מטוסים גרמנים, וגשר הפיקוד היה הראשון שנפגע. יפה, הסירה התלקחה, סיפור שלם, בסופו של ממליצה, הגיע לזה אי, ובשלב מסוים הוא מתחיל להתפרנס מבולים. תקשיבו טוב, הוא אספן בולים. חסיד חב"ד ידוע מאוד, והוא אוסף בולים והוא מוכר אותם. זה לא סתם שהוא אוסף להנאתו רק, אלא הוא מוכר בולים, קונה בולים, וזה מה שהוא עושה. יום אחד הוא מגיע לאספן בולים אחר, אתה יודע, למכור לו איזשהו מרכולת. והוא היה, קראו לו טנקל, רוברט טנקל. טנקל. הוא היה אספן בולים, ויצחק נעמס מציע לו בולים שהוא יש לו משהו מאוד יקר. רוברט טנקל הזה מתלבט, אבל אומר, אתה יודע מה? לא רוצה. אני לא. רוברט טנקל הזה הוא יהודי. אז יצחק נעמס כחסיד חב"ד, תדעו לכם, הוא רואה בכל דבר פוטנציאל, משהו של קירוב, של משהו, של עשייה רוחנית. אז אוקיי, עסקה גשמית לא הייתה, עסקה רוחנית אני אעשה. התחיל לדבר איתו על יהדות. תקשיב, מה אתה אומר? עונה לו טנקל, תקשיב, אני לא מאמין, אני לא קשור לדברים האלה. הוא אומר לו לפחות משהו, אומר לו נמס לפחות, כשרות, תקשיב, כשרות. הוא אומר לו לא, אשתי לא תסכים, זה יכביד אליה במטבח, אין לנו באזור שלנו בכלל כשור, במקום כשר, מאיפה נביא, מה נביא, לא יכול, שלום בית שלי זה יותר חשוב כרגע, אז מחילה שאני אומר לך את זה. טוב, נמס, לא התרגש, הכל בסדר, יום אחד, משפחת טנקל, זאת אומרת, רוברט ואשתו עברו תאונת דרכים קשה. בתאונת הדרכים הזאת, אשתו, לא לאפכם ישראל, כיפחה את חייה. טוב, יצחק נעמס, כחבר, הגיע להלוויה, עזר מאוד לטנקל, ואז בשלב מסוים, אתה יודע, יש איזה עת רצון, דיברו, היו חברים כבר, אז הוא אמר לו, תקשיב, אתה זוכר את הכשרות, מה שנקרא? אולי תעשה את זה לעילוי נשמת אשתך. תוכל כשר לעילוי נשמת אשתך. הוא אומר לו, רעיון טוב, באמת יפה, אבל איך אני אבשל? אני, תאמין, גם ככה קשה לבשל לבד, מה שנקרא, פעם אשתי הייתה עוזרת לי, אז מה, איך אני אעשה את הדברים האלה? אמר לו, יצחק נעמס, אתה יודע מה? אני מבטיח לך, אני אביא לך כל שבוע 7 מנות של אוכל כשר, 7 ימים, זאת אומרת 3 ארוחות, אני אדאג לך אוכל כשר, וככה יהיה לך, אתה מצד אחד לא צריך לבשל, לא צריך לתרוח, לקנות וכן הלאה, ואני אזכה גם במצווה שאתה תאכל אוכל כשר. אמר לו טנקל הזה, מה אתה רציני כאילו? אתה באמת תבוא אליי פעם בשבוע, תביא לי אוכל כפוף, אתה יודע שאני אוכל לחמם, זה נחמד מאוד מצדך, אני לא רוצה להקשות עליך. אומר לו יצחק נעמס, תגיד לי את הכן ואני אדאג שזה יתבצע. אמר לו טנקל, יאללה בוא נזרום, בוא, טוב, יפה מאוד, תקשיבו טוב. אז בניו יורק הייתה רק חברה אחת יחידה שסיפקה מנות כשרות וקפאות, ותבינו שזה היה ברוב הברונקס, זה רחוק מברוקלין, שם גר נמס, והוא היה צריך לנסוע, תקשיבו טוב, ברכבת התחתית, הנוסע שם למפעל בברונקס, וקונה, ונוסע לטנקל, זה כמה שעות, זה לא שום שעמם הבן אדם, ואין לו מה לעשות בחיים, והיה מביא ליצחק נמס כל פעם את האוכל שלו, פעם בשבוע, שבוע, חודש, שנה ויותר, תקשיבו טוב, עד שיום אחד טנקל ככה, אתה יודע, יושב עם נמס ואומר לו, תקשיב, אני באמת מעריך את מה שאתה עושה, באמת כל הכבוד, אבל אני אגיד את האמת, לא נעים לי ממך, לא נעים לי ממך, כי זה פשוט, זה מאוד מלוח לי, אני לא מסוגל לאכול, אז חבשתי אתך, אני לא נעים לי, אני לא יכול לאכול מלח. אומר לו, אז חבל שלא אמרת, חבל שלא אמרת, הייתי מביא לך את זה פחות מלח. אומר לו, אני חושב את האמת, אני אף פעם לא אכלתי את אף פעם לא אכלתי את מה שהבאת לי. אומר לו, מה? אז מה עשתם המנות? שואל אותו, מה עשתם המנות? הוא אומר, הייתי נותן אותם לכלב שלי. וואי, 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 תקשיבו טוב, יקיריי. הבן אדם תורח למעלה משנה ויותר. נוסע כל פעם, אתה יודע, ברכבת, קונה, זה גם כסף, זה לא בחינם, זה לא בהתנדבות, זה לא עשירי קודש, מה שנקרא. הבן אדם הולך, אולי כן עשירי קודש, אתה יודע, בכל זאת, זה כן מעשה של עשירי קודש. נוסע, נוסע, הולך, דואג לו. בסופו של דבר, כל הטרחה הזאת לכלבים, לכלם. טוב, יצחק נעמס לא יתעצבן. בכל זאת, מה זה יעשו? אני את שלי עשיתי, יקיריי. לא להצטער על מעשים טובים שאנחנו עושים. אם אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, תאמין לי, עזוב אותך רב, אני מבטר, אני זה, אף אחד לא מעריך, אף אחד לא סופר אותך, תעזב אותך, אין לי כל הדברים האלה, רב, אני מפסיק עם זה. יצחק נעמס, לא. עברו חלפו שנתיים, תקשיבו טוב. יום שישי אחד, יש פרויקט כזה של סטודנטים שבאים להתארח בשכונות היהודיות. הגיע סטודנט וציוותו אותו אצל מספחת נעמס. נהדר. קיבלו אותו במאור פנים, ואתה יודע, הכניסו אותו הביתה. כל סטודנט או שניים הולכים להתארח אצל משפחות. גם אנחנו היינו עושים את זה פעם, נפש יהודי, וכן הלאה. אתה מארח, נחמד מאוד. בשלב מסוים, אתה יודע, משפחת נעמס שואלת את הסטודנט הצעיר, מה הביא אותך לפרויקט הזה? למה אתה בא להתעניין בכלל בשבת וכדומה? מה זאת אומרת, אני לכם, לא כל כך, אני לא באתי בשביל הדת, אני פשוט רציתי להבין למה זה חשוב, קשרות וכן הלאה. כי אני שמעתי סיפור מסבא שלי שהיה לי קשה מאוד להאמין על יהודים מהשכונה פה, שהוא היה תורח ומביא לסבא שלי כל שבוע אוכל קשר, וסבא שלי היה לוקח את האוכל ונותן את זה לכלב בכלל. אני הייתי חייב להבין, כאילו, מה מניע אותך לעשות כאלה דברים? ואז נעמס שואלים את הסטודנט, תגיד לי, סבא שלך זה לא טנקל? הוא אומר, כן, how do you know? כאילו, מאיפה אתה יודע? אז הוא אומר, זה אנחנו שהבאנו לו את האוכל הכשר. פה, פה, פה. וכמובן שהשבת חוללה מהפך בנפשו של הבחור, חזר בתשובה, הקים במשפחה, והיום הוא חסיד חבד למופת. מן הסתם, למה אני אומר את זה? אף פעם אל תסתכלו אחורה על מעשים טובים שעשיתם. אנחנו זורעים זרעים. אנחנו משחררים זרעים. כל מעשה טוב הוא לא הולך לאיבוד. אל תחכו למחיאות כפיים, אל תחכו לתשואות, אל תחכו לצ'ק בדואר. אתם תעשו את שלכם והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. לעולם ירא אדם עצמו, חציו זכאי, חציו חייב. עשה מעשה אחד, איתה את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות. ואם לא עכשיו, מה שקרה, מתי? אבל מה הסיפור השלישי ומה המסר עבורנו? כל זה ועוד, הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו ממשיכים בעזרת השם. יש לנו שלושה סיפורים. אז הסיפור הראשון היה על אותה לאה פוקס, זכרונה לברכה, שאותה אישה ניצולת שואה, שאתה רואה שהיא לא רק שהיא הצילה את ה-13 ילדים שהיא הביאה איתה, אלא גם בסופו של דבר אנחנו רואים ש כל אדם נברא בצלם אלוקים. גם אדם שאיננו יהודי, יש לו את זה לטוב או לרע. זאת אומרת, גם לו יש שכר ועונש. בוא נהיה אמיתיים. הרי לכל אדם עלי אדמות יש לו בחירה, לא משנה אם הוא יהודי או לא יהודי, ויהיה לו שכר על במידה והוא קיים שבע מצוות בנוח, או התנהג כראוי, חסד וכדומה, ויהיה לו גם עונש שמתנהג לא כראוי. ברור שיש גן עדן וגיהנום, גם לאנשים שאינם יהודים. בוא לא נשווה ליהודים, כי יש לנו 613 מצוות, ברוך השם, אז יש לנו הרבה הרבה מה לאסוף, והמקומנו הוא מובטח במקום אחר לגמרי, בליגה אחרת לגמרי, אבל כמו שזה רק יכול ללמד אותנו שלפעמים הקושי הוא רק בהתחלה, לעשות משהו, לשבור את הקרח, משהו לקפוץ למים, תחייב את עצמך. נכון, זה קשה, אבל בשלב מסוים זה נהיה כבר חלק מהחיים. תשאל כל מי שעשה שינוי ומחזיק בשינוי הזה, בהתחלה היה אתגרים ואיך אני אעשה ואיך נעלה, אבל בסופו של דבר אתה נכנס לשגרה ושלום על ישראל מצד אחד. מצד שני אמרנו שאין שום מעשה טוב שהולך לאיבוד, אין דבר כזה. גם אם אתה לא רואה את התועלת עכשיו או אחר כך, אין דבר כזה שמשהו הולך לאיבוד. ואמרנו סתם כנקודות למחשבה, אמרנו שאנחנו צריכים למצוא בכל דבר בחיים איזשהו זרע של חיוביות. משהו אחד טוב. ועכשיו הדבר נוסף, אני אומר לכם, לפני שאתם הולכים להגיד משהו או לעשות משהו למישהו אחר, תשאלו את עצמכם, האם מה שאני הולך לעשות, האם מה שאני הולך לומר יועיל לשני או יפגע בו? באמת אני אומר לכם, תנסו לחשוב על זה דקה. תחשבו, אם אתם הולכים עכשיו לומר משהו למישהו, לעשות משהו למישהו, האם מה שאני הולך לעשות יועיל לבן אדם הזה? ישמח אותו, יחזק אותו, או להבדיל חס ושלום, יפגע בו? אל תחנכו אנשים אחרים, לא, אבל הרב, אני רוצה להגיד לו בפנים בדיוק. בסדר, אבל אתה יודע, הוכיח, תוכיח את עמיתך ולא תיסע עליו חטא, השאלה אם אנחנו לא, בסדר, נגרום יותר נזק מאשר משהו חיובי. החיים זה כמו בומרנג, תזכרו, כל מה שאתם עושים לשני, אתם בעצם עושים לעצמכם. ואני אומר את זה מכיוון ששוב אני מזכיר, היום זה עשירי קודש, וביום הזה אנחנו נשתדל, בלי נדר, כל פעם אני אזכיר לכם מתי זה עשירי קודש, ובהזדמנות זאת אני רוצה גם להגיד, אם יש לכם, אם יש עמותות שצריכות מתנדבים, אם יש עמותות שצריכות מתנדבים, אנחנו בשלב מסוים רוצים ליצור פלטפורמה של כמו שידוכים, להבדיל או לא להבדיל, לא משנה מה, אבל כמו שבעשרי קודש גם אני ואחרים מתנדבים עושים משהו טיפה מעצמנו, מה זה טיפה? כל אחד מה שהוא יכול. אם יש עמותות שצריכות מתנדבים, בסדר? זה יכול להיות צריכות מתנדבים היום, זה יכול להיות צריכות מתנדבים ביום אחר, כי הרעיון של המעשרות זה 3 ימים בחודש, זה הרעיון, 3 ימים בחודש, 30 ימים בחודש, 3 ימים אני נותן מעצמי קצת אקסטרה, מה שנקרא, ולכן אנחנו מעדיפים לעשות את זה בעשרי קודש, זה היום שאנחנו ככה מקדשים אותו, אבל לא חייבים דווקא. אז אם יש עמותות שצריכות מתנדבים, שרוצות מתנדבים, אתם יכולים לשלוח לנו פרטים, טלפון שלנו, טלפון של המשרד שלנו, תשלחו לנו בדיוק מה טיב העמותה, מה אתם עושים, איזה סגנון של מתנדבים אתם צריכים, איזה גילאים, איזה מגדר, לא יודע, אנשים, גברים, לא משנה מה, יחידים, קבוצות, מה שאתם רק צריכים, ואנחנו בעזרת השם בשלב מסוים נתחיל להביא את הקלה, בסדר? אתם תהיו החתן, כלומר נאסוף מאגר מספיק גדול של עמותות או של מי שצריך מתנדבים, ואז אנחנו נבדוק, עדיף כמובן עמותות מסודרות שאנחנו יכולים, אתה יודע, בחוץ שולחים אנשים, יש אחריות. אז אם אתם עמותה שצריכה מתנדבים ברמה כזו או אחרת, היום, מחר, מחרתיים, בערב, בבוקר, לא משנה מה, שנוכל לעלות בפלטפורמה, נעשה איזשהו, בינדר, כמו אתר כזה, של פלטפורמה, כמו ספרייה, ספרייה עירונית, שאתה בא לשלוף איזה ספר שאתה רוצה, או להבדיל קפיטריה. אתה ניגש לקפיטריה, ואתה רואה, בא לי את זה, בא לי את זה. אני רוצה ליצור פלטפורמה של קפיטריה, של התנדבות. בסדר? שכל עמותה בעולם שצריכה מתנדבים, תשלח את הצורך שלה, יהיה בפלטפורמה את השם של העמותה, אולי תמונה של העמותה, מה העמותה עושה, איזה, מה בדיוק פעילות ההתנדבות שהם מחפשים, ואז בן אדם נכנס לתוך הפלטפורמה הזאת ומחפש, אני בא להתנדב בעשרי קודש, בא להתנדב עם ילדים, יש משהו עם ילדים? הוא מכניס במחשב, והמחשב פולט לו, הנה, יש 3 עמותות, אחת במרכז, השנייה בירושלים, סתם אני אומר לכם, וככה אנחנו נוכל ליצור שידוכים על גבי שידוכים של צורך של התנדבות, ואנשים שרוצים להתנדב, כי אדם שמתנדב עושה קודם כל טוב לעצמו. רק אנחנו לא יודעים איפה להתנדב, למי להתקשר, מה האופציות. אז אני רוצה ליצור פלטפורמה בעיקר בשביל עשירי קודש, אבל בכלל שתהיה לנו, כדי שכל אחד מאיתנו שרוצה להתנדב, יהיה לו אפשרות להתנדב, ומי שצריך להתנדב, יקבל מתנדבים, ונרוויח כולנו, וככה נרבה אהבה ואחווה, שלום ורות בעולם. אז אם יש עמותות ששומעות אותנו, ומעוניינות וצריכות מתנדבים, זה לא יהיה ברגע, לא יהיה היום. כן? אבל תשלחו לנו את הפרטים, אנחנו נעלה את זה למחשב, אנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת, ואז בעשרי קודש אנחנו פשוט מאוד נפרסם, וזה יהיה באתר קבוע, ככה שמי שירצה להתנדב מתי שהוא רק רוצה, יהיה לו את האפשרות. בסדר? אז עמותות שמעוניינות וצריכות מתנדבים, הטלפון של המשרד שלנו זה כוכבית 8268. בסדר? אני חוזר, כוכבית 8268, עמותות שצריכות מתנדבים, שוב, לא להיום, בסדר, בלי לחץ, אבל להמשך, תשלחו, אנחנו נבקש בכם פרטים מסוימים, וככה נוכל לתאם בין המתנדבים למקומות התנדבות. אוקיי, סיפור שלישי. אני אתמול פגשתי מישהו ממשפחתו של יהודה ברקן, זיכרונו לברכה. חלק מהמאזינים סתם מכיר, חלק אולי פחות מכיר. יהודה ברקן היה שחקן, היה במאי, מפיק, גם שחקן בשלב מסוים, בעיקר בשנות ה-80, 90, ואחרי זה הוא חזר בתשובה, ברוך השם, ובאמת עשה קידשם שמיים, ולצענו, הוא נפטר, בקורונה, ובגיל 75, ואותו בן משפחה הזכיר לי סיפור מאוד מאוד מפורסם עליו. הוא בתחילת שנות ה-90, יהודה ברקן השקיע המון המון כסף באיזושהי הפקת סרט מסוים. עכשיו, אני מדבר ההשקעה של קרוב ל-20 מיליון שקל. אתה מבין, זה לא הפקה של 2 מיליון אפילו, 20 מיליון שקל, זה אמור היה להחזיר לו את זה, בכל סרט יש לו הוצאות, אבל יש גם הכנסות. הבעיה שבאותו זמן פרצה מלחמת המפרץ. במלחמת המפרץ, הצעירים אולי לא זוכרים או לא היו, אבל המבוגרים ודאי זוכרים שאפו פה סקאדים, היה פה פחד ואימה, אנשים הסתובבו עם מסכות, והם מחוברות לזה ולא לזוז וכללות ולהתום את הבית. בקיצור, היה פה 39 טילים שהתעופפו לכיוון למדינת ישראל, ככה שאף אחד לא היה לו במצב רוח, לא לראות סרטים ולא לצאת מהבית, ויהודה ברקן נכנס לחובות אדירים. חובות שהתרכזו בסך הכל 24 מיליון שקל. הוא אמר שתבינו, זה היה אחת התקופות הקשות ביותר בחייו. כי חלק מהחובות האלה היה גם לשוק האפור, עם כל המשתמע מכך, בסדר? תבינו שדופקים לך לא הבנק ויקלו לך, זה עוד יחסית במצב טוב. שוק האפור, הכוונה היא ש... אתה יודע, בוא לא נדבר על זה אפילו. בקיצור, בנוסף לכל הדברים האלה, גם בעיות משפחתיות, לא משנה, הכל הציף אותו ברמה שכבר הרגיש, זהו. קלו כל הקיצים. אני כבר לא יכול יותר. אני לא יכול יותר. עד שהוא ממש חשב מחשבות ממש שליליות, אבל ברמה הכי שלילית שאפשר. ואז יום שישי הגיע. הוא ישב בדירה שלו, היה גר בנס ציונה, שקוע במחשבות לא טובות. באמת, די, אני כבר לא יכול, אני גומר פה את העניין, גומר את העניין. נשמעו דפיקות בדלת. הוא פותח את הדלת, עומד מאחורי הדלת, אדם עני עם עין. נשען על קביים, אומר לו, יהודה, יהודה, תעזור לי, בבקשה. יהודה, אנחנו רעבים ללחם, אין לנו מה לאכול בשבת. בבקשה, תן לי משהו, לא יודע מה, 100 שקל, 200 שקל, בבקשה. אז הוא שואל אותו, אבל מחילה, למה הגעת אליי? כאילו, מה אני חושב, מה זה? אז הוא אמר לו, אני לא יודע, מתוך ייאוש, הוא אמר, אני, אתה יודע, חיפשתי ספר טלפוני, פתחתי, אתה יודע, נס ציונה, ראיתי ברקן, ברקן יהודה, אמרתי, וואלה, זה הוא. בטח הוא מה זה מסודר, הוא מה זה מצליח הבן אדם הזה, בטח יהיה לו, אז באתי אליך, יהודה, תעזור לי. הוא אומר, תבין, היה לי חובות באותו זמן של 24 מיליון שקל, מיליון שקל. אבל חיפשתי בכיסים, והיה לי, 200 שקל, וזה היה 200 שקל האחרוני שלי, זאת אומרת, אין לי כלום. אבל נתתי לו את זה, נתתי לו את ה-200 שקל האלה. ובאותו רגע, אותו בן משפחה אומר לי, יהודה סיפר לו שהוא קיבל את החיים בחזרה. הוא ישב בבית, זהו, אני הזה הלך, הוא ישב בסלון, והוא אמר, אם יש מישהו בעולם שעדיין צריך אותי, אז יש לחיים שלי חשיבות, אתה מבין? יש לחיים שלי ערך. הוא אמר, בזכות הנתינה הזאת, אני קיבלתי את החיים שלי בחזרה. ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, מכיוון שאנחנו במלחמה, יקירה, כי תצא למלחמה, לא יבחה. ואומר האורחה עם הקדוש, מה זה כי תצא למלחמה? מה זה למד אם פתח? כאילו, המלחמה הידועה, יקיריי. זה מלחמת האדם עם יצרו, כותב. לכן אנחנו צריכים להבין, הוא אומר, כי ביציאתו מהעולם העליון, לבוא לעולם הזה, יכין עצמו למלחמה. ולא יחשור מהארוחה המקדוש שבנקל אפשר לנצח את היצר ונצרח לזה גבורה. אל תחשוב שנייה, אני לוקח אותו בהליכה, מי הוא בכלל? לא, אלא עד הרבה, לזה ייקרא מלחמה, כי רק ביגיעה רבה ינצחנו על דרך אומרו איזו גיבור הכובש את יצרו, ואין גבורה גדולה מזה. שמעתם? אין גבורה גדולה מזה. וכולנו במלחמה, ויצר הרע לא נח ולא שקט, כמו אויבינו מסביב, מה שנקרא, שלא ישנים, ואנחנו בכלל לא יודעים, אבל אתה יודע, השבק סיכל, ככה פיגועים סיכל, ככה פיגועים, מה שלצערנו הרב, הם לא צריכים לסכל, אנחנו שומעים, אבל יש עשרות ומאות פיגועים שהמחל לא יודעים עליהם, כל מיני פעולות, כל לילה. אז אותו דבר היצר הרע מנסה יום יום להפיל אותנו, אבל על ידי מעשים של חסד, על ידי מעשים של רחמים, על ידי מעשים של כל המרחם על הבריות, מרחמים על השמיים. אז להזכירכם, היום עשירי קודש. ומי שיכול לעשות זה משהו קטן, אקסטרה. ואם אתם רוצים בכלל לשלוח לנו את זה, מה טוב ומה נעים, נשמח שנקבל השראה, ואחרי זה אנחנו נעלה את זה למערכת, מה שנקרא, שנוכל לאסוף את כל הדברים, ובסוף היום, בלי נדבר, אולי תהיה הגרלה על איזשהו ספר לכל מי ששלח לנו, אז הטלפון של הוואטסאפים שלנו, מי שרוצה להצטרף, עשרי קודש, שרוצה לשלוח דברים, זה 050-379-3379, שבע תשע, פשוט שלחו הודעה, מי שיש לו טלפון כאלה, מי שלא, אז עדיף שלא יהיה לו, ואנחנו נשלח לו קישור והוא יתחבר אלינו, אז 050-379-3379. עד כאן היום, תודה רבה למוטי קופר הטכנאי, תודה רבה לכם, נתראה משתמע בעזרת השם, מחר, יום מקסים, כל טוב, להתראות.
המחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים מזמינה את הציבור להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת עדת ישראל, רחוב עוזיאל 143 בשכונת בית וגן, במעמד הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגאון הרב משה אמר. המעמד יועבר בשידור חי החל משעה 12:10 בלילה, כאן בכל חי.
בן אדם מלך נרדם.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
מחתנים? מתחתנים? בשעה טובה! בנק מרקנטיל משתתף בשמחתכם עם הלוואת בית נאמן בתנאים מצוינים. הלוואה של עד 250 אלף שקלים לתחילת הדרך שתאפשר לכם לשמוח מכל הלב. ללקוחות חדשים בלבד, מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים בסניפי מרקנטיל. להצעה מותאמת אישית, חייגו למרקנטיל. כוכבית 5600. מבינים אתכם מצוין. מרקנטיל.
שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. גם אתם חושבים שחיים מאושרים ורגועים הם פנטזיה? המציאות מוכיחה שאפשר להגיע לחיים מלאי אושר ושלווה אם רק מקבלים את הכלים הנכונים. בואו להיות חלק מאנשי המקצוע של הדור הבא, לקבל מהמאסטר דוקטור אמיר קוליק את כל הכלים המקצועיים ולקום כל בוקר עם תחושת סיפוק ושליחות לצד פרנסה ברווח.
לפרטים על הקורס חייגו כוכבית 61-63 והצטרפו למאות בוגרים שכבר נהנים מפרנסה עם שליחות. כוכבית 61-63.
כשהגעתי לאוצר היומי, אחרי חודשיים סיימתי מסכת ברכות, ויש שם את הירושלמי, ויש שם 17 תורות שבאמת, באמת, באמת לא חלמתי בחיים שלי שאני בכלל בפידה מה זה ירושלמי. אוצר היומי, אתה מרוויח המון.
האוצר היומי, סדר הלימוד האוגר בתוכו לימוד יומי של כל התורה. הצטרפו לאלפי הלומדים, חייגו והזמינו.
כוכבית 56-10.
כוכבית 56-10.
לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
אין כמו הרגעים הקסומים האלה עם התינוק שלך באמבטיה. להתענג על המגע הרך והנעים, לעטוף במגבת, לחבק ברכות ולהנות מהריח. זה פינוק, סדרת מוצרי טיפוח לתינוקות של פינוק בייבי, ללא דמעות ובנוסחה המותאמת לאורו העדין של התינוק. גם לבייבי שלך מגיע פינוק.
רק בבנק לאומי תוכלו לקבל שירות מ-6:30 בבוקר ועד 11 בלילה. חייגו כוכבית 5522. זה שירות. בנק לאומי. הכי נוח בשירות.
מחפש חיזוק קטן? סמארטפון קובוט החדש באדרן. רק 899 שקלים בלבד. כוכבית 3230.
בחסות?
גם לי זה יצא. אני שותה קפה ולא בא לי לעשן.
אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
אלנקר, כוכבית 6609.
כל חי תמיד.